הרב יצחק פנגל. בוקר טוב לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של אשראי עמית, וכמובן היום באווירת יום הזיכרון שתקנה מדינתנו, אז אנחנו ננסה להיכנס לאווירה, להיכנס לתוך איזשהו קונספט של חיזוק, שהדברים שאנחנו נאמר יהיו לעילוי נשמת כל אותם נרצחים ונרצחות על קדושת השם, אם זה פעולות האיבה ובעיקר החיילים לדורותיהם, ולצערנו הרב שוב כל שנה מתווספים יותר ויותר, והשנה מתווספים עוד יותר, וזה לא רק החיילים או החיילות, אלא תחשבו, ובעיקר אני חושב על המשפחות, על המעגלים של משפחות, של הורים, של ילדים, של אמהות, של נשים, של חברים, של חברות. תחשבו, מעגלים של אנשים שהיום הזה הוא יום קשה מאוד עבורם, מאתגר מאוד עבורם, ואנחנו כנסיעה בעול מצד אחד עם חברו, ומצד שני הכרת הטוב, כולנו ככה שכם אחד מתחת לאלונקה להתחזק, ושהדברים יהיו נשמת אותם נרצחים, ולחיזוק והצלחת אלה החיים. אז איך עושים את זה? ואיך לא, כל זה בתחום שלפנינו, אז טיבול פן לא אחרי מה שמוטי קופפה טכנאי, אני פנגר מחנק מיקרופון, ויקיריי בואו נתחיל. טוב, כידוע, שוב אני לא אחזור, אנחנו בדרך כלל מדברים על ביום הזה, על החשיבות, אני חושב, החשיבות של היום הזה, לאחר שהוא נתקן, ברור שאנחנו לא היינו מתקנים את זה מראש, עם ישראל, יש לנו את גדולי ישראל שלנו, את גדולי התורה, שמכריעים מתי מתקנים, מתי לא מתקנים, וכידוע, חנוכה היה החג האחרון שתוקן, וגם הוא, רק אחרי שנה אחת, אחרי המאורעות הניסיים של חנוכה, רק לשנה אחרת, שנה הבאה, מתקנים בעצם את חנוכה, אך ורק אם רואים שאותה השפעה רוחנית, שהייתה בימים ההם, חוזרת גם בזמן הזה, ולכן כל חגי ישראל מלשון חג, דבר כמו חוגה שחוזר חזרה וחוזר באותה השפעה רוחנית, ככה לטובה אם זה ניסים, וככה גם לרעה במידה ויש איזשהו משהו שלילי. אמרנו זה על 24,000 תמים שרבי עקיבא, אנחנו לא אבלים היום על מה שהיה אז בלבד, אלא בגלל שעכשיו הוא זמן של דין, עכשיו הוא זמן בעייתי, לכן אנחנו מזכירים את מה שהיה, ולכן אנחנו לא רק מזכירים, אלא גם אנחנו נוקטים מעשים בפועל, ככה זה בתשעה באב, דור שלא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו, אנחנו לא רק מזכירים את מה שהיה, ותבינו שבזמן בית המקדש, נחרב בית המקדש, וזה לא רק היה הבית עצמו, מעבר לתודעה הרוחנית, מעבר של נוטל בית חיינו, היו מיליוני הרוגים, היו מלחמות מאוד קשות, ובכל זאת אנחנו לא מתקנים אך ורק את היום הזה לזכר אותם נרצחים, אלא אנחנו בעיקר לאלה החיים פה איתנו, כדי שנתעורר, כדי שנפשפש במעשינו, כדי שנתקן את המעשים שגרמו אז לחורבן, שלא יחזרו שוב בדורנו. וזה המסר העיקרי. המסר העיקרי שאנחנו צריכים להתחזק, זה להבין שאלה שנרצחו, אלה שנהרגו, אלה שמסרו את נפשם, שלא עשו את זה לחינם. מספרים שפעם אחת היה איזשהו אדם שראה אדם אחר שהוא תובע, הוא קפץ למים והציל אותו, אז התובע מאוד מאוד הודה לו, מאוד הודה לו על זה שהוא הציל אותו, אז אמר לו המציל, אתה רק צריך לדאוג שהחיים שלך יהיו שווים הצלה, זאת אומרת אני סיכנתי את החיים שלי, אני קפצתי להציל אותך, עכשיו התפקיד שלך לדאוג שהחיים שלך יהיו שווים את זה, מה שנקרא את הסיכון שאני לקחתי, ובמקרה הזה אנחנו לא מדברים על סיכון, אנחנו מדברים על חיים של אנשים, למעלה 25,000 אנשים שרובם כמעט ככולם מסרו נפש עבורנו, שאנחנו נוכל לחיות פה במדינה שלנו, כדי שאנחנו נוכל לשבת ללמוד תורה, כדי שאנחנו נוכל להיות פה בארצנו, אז אנחנו המינימום שאנחנו יכולים לקדושים האלה עצמם זה להקדיש לימוד תורה, להבין שלימוד התורה שלנו הוא זה שבאמת הכלי שאנחנו יכולים לעזור להם ולעולם כולו, ומצד שני לחבק את המשפחות. אני חושב שעיקר היום הזה, אני לא יודע אם זה של הנרצחים עצמם, כי הם נסתם בעולם שכולו טוב היום. מישהו שלח לי על רב חיים מצאנז, זה צל, רב חיים מצאנז, שהוא בא יום אחד לבן שלו בחלום ואמר, בני, מחר יבואו הגרמנים ממח שימם וזכרם לעירך ויערכו טבח נורא ביושבי העיר. בסדר? רב חיים מצאנז הצהל שכבר נפטר, הוא בא לבן שלו בחלום ואומר לו, תדע לך, מחר הולך להיות טבח נורא. עכשיו, הוא ממשיך ואומר לו, ביכולתי היה להצילך, אך איני עושה זאת. כאילו, מה זה הדבר הזה? הוא בא אליו בחלום, אומר לו, תקשיב, אני יכול להציל אותך, אבל אני לא עושה את זה. למה? למה? הוא מסביר לו גם, בחלום. כעת אומר, בהיותי בעולם האמת, הנני רואה את מעלת הנטבחים והנשחטים על קידוש השם. תקשיבו טוב. אומר לו אבא שלו, לא מישהו אחר, אני יכול להציל אותך ואני לא עושה את זה, כי עכשיו פה שאני נמצא בעולם עליון אני רואה את מעלת הנטבחים והנשחטים על קידוש השם, והנני רואה שאפילו אם אדם יעבוד את הקדוש ברוך הוא 1,000 ימים ולילות בכל כוחות נפשו, יומם ולילה במסירות נפש, לא יצליח להגיע לדרגה הגבוהה והנפלאה של אלו המתים על קידוש השם יתברך. זאת אומרת שברור לנו שהדרגה של אלה שנרצחו זה דרגה שהיא לא נתפסת בכלל, מה שמוגדר בחזל הרוגי לוד, שאין כל בריאה יכולים לשעוד במחיצתם. זה כפה הגמרא מספרת בבבא בתרא שיוסף הבן של רבי רשוע הוא היה חולה חלש ואינגיד, זאת אומרת דבר הזה מוות קליני, ואז בשלב שהוא חוזר אז אבא שלו שואל אותו, מה ראית בעולם העליון? מה ראית? אז הוא אומר לו, עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה. ואז הוא אומר לו, לא, עולם ברור ראית. והוא אומר, תסביר לי מה ראית. והוא אומר לו, אבל בכלל דבר שהוא אומר, שמעתי שהיו אומרים שהרוגי מלכות אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. אז ברור שכל אלה שהם נהרגו על קידוש השם הם מוגדרים כהרוגי לוד. בואו נקרא לכם עוד את שומר אמונים, הרב אהרון רטן, האדמו"ר משומר אמונים, כותב כך בספרו, וכל שכן אם אדם מצטער על ידי נוכרי, זאת אומרת אפילו רק מצער אותו הגוי, אז מתכפרים בזה אבונותיו של האדם עצמו ביתר שאת וביתר עוז בלי שיעור. זה הוא מצער אותו, לא מדבר אם הוא הורג אותו, חכו. ואומר, וצערו עולה לפני כיסא כבודו יתברך שמו יותר מן הכל, כי מעולם לא ויתר הקדוש ברוך הוא אפילו על הקאה קטנה שמכה ומצער נוכרי לישראל. הבנתם? ועל כל הקאה השכינה הקדושה כביכול בוכה ומייללת ומצטערת, כמובן בספרים הקדושים, והקדוש הוא מצייר זה בפרופיר הדילה, בתלית שלו, הבגד שלו, לנקום נקמה דם עבדיך לעתיד לבוא, עד שיקוים בנו במהרה בימינו, כמו שכתוב, כי יום נקם להשם שנת שילומים לריב וציון, ניקיתי דמם לא ניקיתי, והשם שוכן בציון. ואז הוא מסיים ואומר, וכל שכן, אם חס ושלום, בר ישראל נהרג על ידי נוכרי, אז הגם שהוא רשע, מתכפרים אבונותיו. מה שאין כן אם היה נהרג באופן אחר, כי כפרתו הייתה מעט. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על בוודאות, בוודאות, על מי שנהרג. אני אפילו לא מדבר בתור חייל כרגע, חכו, תכף נגיע לחיילים. אני מדבר על מי שמת על קידוש השם בגלל פעולות האיבה וכדומה. צריך להבין שהוא התכפרו לו אבונותיו, הוא נחשב הרוגי לוד, הוא נחשב בדרגה אדירה בשמיים שאין כל בריאה יכולים אפילו לעמוד במחיצתן. זאת אומרת, חס שלנו לא לחשוב אז טוב, אז אולי כדאי. כמובן שלא, אבל אנחנו, ברגע שזה כבר קרה, אז זה הרצון השם. ומצד אחד אנחנו רואים שדרגת היא גדולה, והם כביכול מסודרים בשמיים. למרות שמה זה מסודרים, כל אחד מאיתנו צריך לעשות את ההשתדלות שלו, ולהקדיש היום משנה או יותר, או תלימוד, או תהילים וכדומה. זה המינימום שהמינימום שאנחנו יכולים לתת עבורם. אבל אני חושב שעיקר היום הזה, זה קודם כל המשפחות השקולות. ואני תמיד נוהג להגיד את זה, סליחה שאני אומר, אבל זר לא יבין את זאת. זה כל מי שנגד או לא גדע, אני מבקש באמת קצת, אני לא יודע איך להגדיר את זה, לא כבוד אפילו, זה לא... בוא נסכים כולנו, שאם לא היה צבא הגנה לישראל, אז כמו במקרה של 7 באוקטובר, כל בחור ישיבה ברמת העיקרון, היה צריך לסגור את הגמרא וצריך להילחם. אין פה שאלה. אם לא היה צבא, כולנו, כולל כולנו, היינו רוצים להילחם, הבא להורגך השכם להורגו. זה לא עצה טובה, אתה יודע, זה לא עובד ככה. עכשיו, מי שחושב שהמלחמות התחילו מאז שהוקמה המדינה, הרי זה גם בדיחה, סליחה שאני אומר לכם, לא הייתה מלחמת מדיין, לא הייתה מלחמת המלאק, יהושע לא כבש את הארץ, בזמן השופטים, המלאכים, דוד המלאך לא נלחם, הנביאים לא, בזמן פורים, איך הרגו 75,000 בשושן הבירה ובכל שם, איך נהרגו שם אנשים? מתו פתאום, לא נלחמו נראה לכם? בחנוכה חשמונאים לא נלחמו, זמן בית שני לא נלחמו, רבי עקיבא לא נלחמו, לאורך כל הדורות, גירושים, אינקוויזיציות, פוגרומים, פרות תח ותת, על מה מדברים בכלל? מה זה הדבר הזה? ברור שחייבים להילחם, מה השאלה בכלל? ואם לא היו חיילים, אנחנו צריכים לעשות את זה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להכרת הטוב, כי במקום שאתה תלך ותלחם, עושים זה בשבילך במידה מסוימת. זה לא בשבילך, זה הכוונה יש חלוקת תפקידים, כמו שבצבא יש חלוקת תפקידים. וכל אחד מאיתנו צריך להבין, אתה גר בארץ ישראל, אתה חייב להתגייס, אין פה שאלה בכלל. שאלה למה? לאיזה חיל? ברור, אבל ברור שנתגייס. רק אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, שיש גם חיל שנקרא בחורי ישיבות. נכון, זה גם חיל מבחינתי, לא פחות חשוב, ועכשיו בוא לא נריב, מי יותר חשוב ומי זה, כולם חשובים מבחינתי, כי מזה וזה על תנך הדרך, תכף נראה איך חזל מתייחסים לזה, על יששכר וזבולון, בסדר? או דוד ויואב. זאת אומרת שברור לכולם שאם לא היה צבא, אתה היית עכשיו מתגייס לצבא. והייתם אומרים, כן, אבל הצבא היה נראה אחרת. אני לא בטוח, אני בוא. בסדר, בלי בנות, עם בנות. אני לא מדבר כרגע שלא רואה את הרזולוציות. אבל אני אומר לך את האמת, כי צריך להבין שמישהו עושה עבורנו את העבודה, וכמו שאתה צריך להגיד תודה לנהג אוטובוס אפילו, שהוא מקבל גם הסקורת הזה ואין לו הרבה ברירה. לכל אחד צריך להגיד תודה, מה השאלה בכלל? אז כל שכן, כל שכן, מי שמסכן את החיים שלו, וכל האימהות ששומעות אותי, תנסו להיכנס לרגע, לרגע, לנעליים של אמא, שהבן שלה או הבת שלה נמצאים עכשיו באזור הלחימה. מה אתם בכלל מדברים? אתם בכלל מבינים מה מדובר פה בכלל? זה לא דבר של מי שבתוך עזה אפילו. מה השם, איך אמא יכולה לישון בלילה? איך אמא יכולה לישון בלילה בכלל? מה מדובר בכלל? זה אמא יהודיה. הרי אנחנו יודעים, אתם יודעים להסביר את זה ש... אנחנו בראש השנה הרי תוקעים בשופר, אני צרות, כי אני חושב יש הרבה הרצאות, בכלל לא יודע מה יהיה יום עצמאות, בכלל, שמיעזור. אבל באמת, אח שדר, אתה יודע, יש לנו איזה 11 הרצאות ביום עצמאות, זה לא נתפס בכלל. אבל למה אני אומר את זה? כי בראש השנה אנחנו תוקעים בשופר, נכון? 100 תקיעות שופר. למה 100? למה לא 70? למה לא 700? לא יודע מה, מה? מי החליט 100? אז לא ניכנס לכל הפרטים, יש פה, יש פה עומקים, לגבי עומקים, אבל אין מספיק, אפשר להספיק גם ב-30, אבל אנחנו תוקים, חזל מסבירים את זה על, על אם סיסרה. אם סיסרה, שר צבא רשע, שנלחם עם עם ישראל, ובסופו של דבר, סוף רשע לתליה, ברור שמנצחים אותו, והוא מת. נו, והוא נהרג במלחמה, ואמא שלו מחכה לו. הוא היה רווק, גר אצל ההורים עדיין. ואמא שלו מחכה לו, מחכה לו בחלון, הוא חזל. ותייבב אם סיסרה, איפה סיסי? הוא לא חוזר, איפה סיסי, כאילו. טוב, והיא בוכה, ואז היא בוכה, ואפילו לומדים מהבכי שלה, כביכול, את תקיעת שופר, כי בכי זה גינוך, גינך, ילולי, ילה, זאת אומרת, זה בוכים, נכון? נו, אז ככה זה תקיעת שופר. אז בגלל שהאימא הזאת היא בכתה 100 בכיות, אז אני צריך לתקוע בשופר 100 תקיעות, וככה חזל אומרים, עומד שם הלך וסופר, גברת, לאט לאט, אני סופר שנייה, תפקי בבא, כאילו, לאט לאט, שנייה. מה אכפת שתפקה מגיע לה? זה אמא של בן רשע, וכנראה שהתפוך לא, לא נפל רחוק מהעץ. מה השאלה בכלל? זה הבן שלך, בנים גידלת ורומם, קבלי את הסחורה שלך, חזרה. לא, אלא חזל מלמדים אותנו, שאפילו אמא גויה, מן הסתם רשעית כמו הבן שלה שהוא רשע, כשהיא בוכה, זה עושה רעש בשמיים. ואני אומר לכם, אני הקטן אומר לכם, אין לאנשים מושג כמה דמעות יורדות היום, אני אומר לכם, במדינת ישראל. לא יכולים להבין בכלל, לא יכולים להבין. פעם אחת אני ממליץ לכל אחד ללכת לבית קברות צבאי, סתם לכבד, סתם להראות, אתם תראו דברים שזה לא נתפס בכלל. אנשים רגילים להלוויה, זה כואב, 3 הלוויות, זה כואב מאוד. פה זה לא הזכרה של ילד אחד. בבית קברות זה כל הבית קברות. זה מקום ענק שכל קבר זה עולם בפני עצמו. כל קבר שם זה משפחה, זה אמא וזה ילדים וזה וזה חברים. וכולם בוכים, ו-11 תהיה הצפירה, ואחרי זה שפשוט פעם זה מנהגים שברור שאנחנו לא, אין לנו חלק במנהגים האלה. זה כואב הלב, אני מחבר צילות, זה כואב הלב שהחיילים נהרגו כי לא ככל הגויים בית ישראל. הם נהרגו כיהודים, אז תחבד אותם כיהודים. מה קשור צפירה, מה קשור זרים, ומה קשור מתחי כבוד. אבל בסדר, זה מה שהם יודעים, אנחנו למדים על המסכות, שסך הכל הם מנסים לכבד, הם לא מבינים דברים אחרים, בסדר? הם לא יודעים מה זה משניות, הם לא יודעים מה זה דברים האלה. יש גם כן מלא רחמים, דבר קדיש, בסדר? אבל ברמת העיקרון, תחשבו, בית כברות שלם, של כולם ביחד, הזכרה אחת גדולה. אתם יודעים מה קורה שם? אתם יודעים מה קורה כשיש מתחי כבוד? אני הייתי מבטל את זה 700 פעם. אני פשוט בא, אני מכיר מי שמכיר את זה משנים שעברות. אני בא משפחה שכולה. לי קוראים יצחק על שם אח של אמא שלי שנהרג מלחמת ששת הימים. וסבתא שלי, זיכרונה לברכה, היא... זה אמא שלו כמובן, אז היא, אני הייתי לוקח אותה כבר שנים, יום לפני, אתמול, זאת אומרת, גם אתמול הייתי בבית הקברות, הלכתי בכוונה, אבל אתמול אני הייתי בדרך כלל, אני הייתי מגיע יום לפני יום הזיכרון, לא הייתי מביא את הבאים הזיכרון, למה היא לא הייתה יכולה להכיל את זה כבר רגשית, היא הייתה רוצה ללכת, אבל אני הייתי מה, אני הייתי מסביר לה, כאילו מה הייתי כולה, בידיש, שהיא מבוגרת, וכבר היא לוקחת את זה מאוד ללב, שתבינו, הוא נהרג מלחמת ששת הימים. אז כל האימהות שם מאוד מבוגרות, תבין? מאוד מבוגרות. ופה אני אומר לך, שנה קצת התעוררתי למשהו, שחשבתי לעצמי, תראה, סבתא שלי כבר נפטרה, וברוך שמהורים שלי שיבדו לכם ארוכים, אבל גם אם לא צעירים. אז כל אלה שנהרגו, תחשבו ששת הימים ולפני, עוד מעט אף אחד לא יבוא לבקר אותם. תחשבו על זה, מת על מלחמת זה. מי שנהרג בלי ילדים, אף אחד לא אומר עליו קדיש, אף אחד לא אומר עליו משניות, אף אחד לא אומר עליו כלום. זהו, מלא עכשיו במלחמה האחרונה, או המלחמות האחרונות יחסית, אז יש להם עדיין, ההורים נמצאים, החברים נמצאים, אני מדבר על מי שנהרג בלי ילדים. תחשבו כמה חיילים נהרגו בלי ילדים. דוד שלי, זכרון לברכה, השם ניקום דמו, הוא נהרג 3 חודשים לפני חתונה. תחשבו מה זה, הוא נהרג בלי ילדים, אין לו אף אחד שיגיד משהו לעילוי נשמתו, אין אף אחד, נו, ובמותם, במידה מסוים, ציוו לנו את החיים, הם הלכו ללחם בשבילנו, כי אם אנחנו היינו בדור הזה, גם היינו צריכים ללחם אם לא הם, אתה מבין? אז חשבתי לעצמי, סתם אפילו רק לאלה, שבאמת אין אף אחד שאומר עליהם, לא קדיש ולא משניות, ולא תהילים, שום דבר, נו, ואנחנו חיים פה כולם, אתה מבין? בוא נעשה מה מבקשים ממך גם, אתה מבין? זה כאילו מינימו הקראת הטוב על זה. אני אומר, סליחה שאני אומר לכם את זה, זה כאילו לפעמים לא נתפס. אנחנו בדרשות, אתה יודע, יספרו לך על הקראת הטוב לבעלי חיים, וידרשו שאפילו קרלב לא חרץ לשונו במצרים, אז הוא קיבל שכר. קיבל שכר, שעכשיו נבלה, לכלב תשליחון אותו, כי אתה מבין, כולנו מספרים על המשגיח, זה צהל, כאילו שהוא רב אלי לפיאן, שהוא עד רבה, שהוא היה נותן חלב לחתול, חתול שהובא לישיבה פעם אחת, כדי שיעשה את טבעו, ושהוא מה, לרדוף אחרי עכברים. נו יופי. ואז בשלב מסוים זה נודע לרבנו שהביאו את החתול שירדוף אחרי העכברים, אז הולך הוא בעצמו להביא חלב לחתול הזה, שהוא מסביר כי הוא חייב מדין הכרת הטוב לעבודתו של החתול. אתה מבין? וכולנו נספר בליל הסדר את משה רבנו, שלא מכה ביאור, ולמה? כי היאור עשה עליו בייביסיט. זאת אומרת, אנחנו באמת, ברוך השם, אנחנו באמת מכירים ויודעים את הערך שמעלה את הכרת הטוב, ואני אומר, לפעמים, אתה יודע, קצת פלא ועץ כותב, אני כותב, קורא לכם, בערך הכרת הטוב, חיוב הרמיה על האדם, שקיבל כל דהו טובה מחברו, משהו שבמשהו, שבמשהו, שתהיה חקוקה בליבו תמיד, תמיד, כל הימים, שמעתם? שלא לגמול עמו א' שום רעה, ולשלם לעושה הטובה בכל הבא מידו. שמעת את הגדרה של הכרת הטוב? חיוב, זה לא, אתה יודע מה, בוא נהיה נחמדים, נגיד איזה פרק תהילים, יפה מאוד, שקיבל טובה כל טובה, כלשהו, הרי החמאס ימח שמם זכרם, אם הם היו יכולים, הם היו עושים שבעה באוקטובר 3 פעמים ביום, על מה אתה מדבר בכלל? החיזבאללה הם היו יכולים, היו מעלימים אותנו, חס ושלום, עם האיראן, מה, עכשיו תגיד לי, התורה, מגנו, מצ, זה נכון, אבל כל הדורות נלחמו גם, תכף נדבר על זה, זה גם וגם, אתה חייב את שני הדברים, כמו בדיוק רפואה, מה, אתה לא הולך לרופא, אם אתה לא הולך לרופא, אני בעזוב, אני לא מדבר איתך בכלל, אתה הדרגה אחרת. נו, מה אתה הולך לרופא? הקדוש ברוך הוא, מה לרופאים בבית יראי השם? מה, הרופא נתח את המחלה? הרופא יכול לקחת את המחלה? מי הוא בכלל? זה רק הקדוש ברוך הוא הרי, נכון? לא, אבל עשים השתדלות, כבוד הרב, ועוד הולך לרפיר, יחפש אותו בנרי נרות, ישלמו מאות אלפי שקלים לאיזה רופא בארצות הברית. מה זה הרופא הזה? זה רק הקדוש ברוך הוא. נכון, אבל הרב, עושים השתדלות. נו, יופי. אז איפה? יש דברים שעושים השתדלות, יש דברים שלא עושים השתדלות. לא יודע, אני לא מבין בזה. טוב, אז בחיוב הרמי אומר עוד פעם, שקיבל כלשהו טובה מחברו, שתהיה חקוקה בליבו תמיד, כל הימים שלא לגמול איתו רעה חס ושלום, ויותר מזה לשלם לעושה הטובה בכל הבא מידו. עד כדי כך שאנחנו יודעים אפילו, שגם לא, אי אפשר להבין את זה, אבל הרמב"ן מביא, יוסף נכנס לכלא, הוא משאיר ראיות מפלילות אצל הגבירה שלו, נו, אומר הרמב"ן, משום שהייתה אשת אדוניו ורכש כלפי החובת הכרת הטוב, ולא מלאו ליבו לחטוף בגדו מידה. אני לא מבין את הדברים האלה. קח את הבגד, תן הסתירה אחת חצופה, חתיכת, לא יודע, קליפה, מה זה? מי זאת האשת פוטיפר הזאת? אתה עושה צחוק, אשת אדוניו, בעיה שלה. מי בכלל? גויים? מה? בגללה אני צריך להסתבך? לא, יש לו הכרת הטוב. אז כולנו חזקים, אני לא יודע, אני בדרשות, אנחנו אלופים, גם אני, זה עבודה, אתה מבין? נו, בוא ניישם, אתה מבין? מה, למי נדבר? על חיילים, על אחים שלך, אני אומר, אתה לא מתבייש, פנגר? אתה לא מתבייש? מה זה קשור עכשיו, דתי, לא דתי, יש בנות, אין בנות, גזירת שמד? איזה שמד? סליחה שאני אומר לכם, אתם נותנים לחילונים, סליחה שאני אומר את זה, יותר מדי קרדיט, שמתכננים ככה להוריד אותנו מהדת, וזה נראה לך שם כאלה, זה תינוקות שנשבו, לא מבינים מהחיים שלי, זה אולי היה בהתחלה, וגם לא בטוח, אני אומר לכם, סתם, הם בשכל הפשוט, יש נושא בעול, הם לא יכולים להבין מה שאתה גדלת עליו, תבין, הם לא מבינים שהתורה היא מגנו, ומצלה. הם לא מבינים את הדבר הזה. הם, מבחינתם, אתה לומד תורה, אני רוצה ללמוד, לא יודע מה, פיזיקה, בסדר? לתרום למדינה ולתרום הוא לא מבין. הוא לא, אתה מבין את זה? אז ברור שאנחנו יודעים את האמת. וכדאי שכולם יראו, גמרא מסכת סנהדרין, דף ממחת עמוד ב', שם היא מביאה, שאומרת הגמרא ככה, אלמלא דוד לא עשה יואב מלחמה, ואלמלא יואב לא עסק דוד בתורה. מה זאת אומרת? יש פה שניים, יש דוד המלך ויש את יואב בן צוריה, שמו שהוא היה אחיין שלו, צוריה גם ראתה אחותו. אז אלמלא דוד שלא עשה יואב מלחמה, ואלמלא יואב לא עשה דוד, לא עסק דוד בתורה. מה הכוונה? כתוב, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, ויואב בן צוריה לצבא. מה קשור שני הדברים האלה? למה כתוב, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, ויואב בן צוריה לצבא? מסבירה הגמרא, אלמלא דוד לא עושה יואב מלחמה, תדע לך, אם אין כוח התורה והזכויות של דוד המלך, יואב לא היה נלחם. אבל ממשיכה הגמרא, אלמלא יואב, אם יואב לא היה נלחם, לא עסק דוד בתורה. מה השאלה? כי דוד היה צריך להילחם. מה השאלה בכלל? זה חייבים גם את זה וגם את זה. חייבים את יואב על המלחמה וחייבים את דוד בתורה. אבל זה מזה וזה, אל תלך את דרך כלל. צריך את שני התפקידים האלה. יש יששכר ויש זבולון. ואם אין זבולון, אין יששכר. יששכר צריך לצאת לעבוד. אלוקים לא יריד לו מן מן השמיים, אתה רואה שלא. אתה רואה שהוא זן מפרנס אותו, מה השאלה בכלל? זה גם וגם. אז אם אין את יואב על הצבא, דוד צריך לסגור את הגמרא, לצאת להילחם. הוא גם עשה את זה לפעמים, אבל ברמת העיקרון, בשביל זה יש שר צבא. אבל גם זה וגם זה. ומי שלא יחשוב, אני לא יודע איפה המחשבה בכלל. ולמה שמישהו צריך לסכן את החיים שלו בשבילך? אלא מה, יש חלוקת תפקידים, שוב, בואו לא נתבלבל. אנחנו צריכים להבין, כמו שבצבא שלנו, בגדול, בגדול, בצבא, על כל לוחם יש 10 תומכי לחימה. תומכי לחימה זה לא פחות חשובים, כל אחד עם התפקיד שלו, יש 8200, ויש אפסנאות, ויש חיל אוויר, ועל כל טייס, אתה מבין, אם יש כל מערך ענק, ענק, שעומד מאחוריו, שבלי המערך הזה הטייס לא יכול לעשות שום דבר, שיסע על קורקינט חשמלי מצידי, אבל כל המערך הזה עוזר לטייס, הטייס עוזר לממלא את התפקיד שלו, בהתאם לכלים שהוא קיבל, זאת אומרת, כולם עושים את התפקיד שלהם, אז בצבא יש צבא ענק, ויש דברים שבכלל אנשים לא יודעים, אני אומר לכם. כל אחד שמביא את העצות שלו, שעשו ככה, יעשו ככה. אתה יודע, יש אנשים מהמוסד ומהשבק, שהם מסתערבים, ונמצאים בתוך עזה, ומשתפי פעולה. יש כל כך הרבה דברים שאנשים מסכנים את עצמם יום, 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 יום. שעה, שעה, גם לא בזמן מלחמה. בזמן מלחמה, כולם רואים את זה. ואני, איך זה יופי, בתחילת המלחמה, אני אומר לכם, עם ישראל, ראית את היופי של עם ישראל. איזה התנדבות, כולם, אתה יודע, אז זה יפה מאוד שעושים על האש לחיילים, או מה שתרצה, תחלק להם שוקולדים, אבל בוא, תלמד תורה, זה התפקיד שלך. אתה דוד על בתורה, ואנחנו צריכים להתחזק בזה, כי התורה זה, זו סיבת הניצחון. מה זאת אומרת? זו סיבת הניצחון. להבדיל, צבא זה חשוב, אבל צריך אוויר. צבא חשוב, אבל צריך חשמל. בלי חשמל, ברעיון, כן? שום דבר לא יעבוד. רוב הצבא שלנו עובד על חשמל. כל מערכות הבקרה שלנו, וכל מערכות התקשוב שלנו, וכל מערכות ההגנה שלנו, הכל זה חשמל. בסדר? אז במשל, כן? במשל, תורה זה החשמל. ותבינו, ילד קטן לא מבין את זה. הוא רואה שאם יש פה מנורה, אז הוא חושב שהמנורה הגיעה מפה, הנה המנורה, יופי. אבל הוא רואה פתאום שאבא מגיע ולוחץ על משהו בקיר, והמנורה או הפלורסנט נכבה או נדלק. אז הוא מבין שהאור לא מגיע מהמנורה. האור מגיע מהקיר, שמה אבא לחץ שם על איזה משהו. בסדר? אבל ילד יותר גדול, שבשלב מסוים פתאום יש נפילת חשמל, לא יודע מה, לא יודע, היה איזה קצר עם הקומקום חשמלי, אז הוא רואה שאבא ניגש לחור אחר בקיר, פותח ומרים שם איזה משהו, וכל החשמל של הבית עולה. אופה, אז ילד כבר מבין, זה לא מהקיר פה ליד בשלטר, זה בפנים, בתוך ארון החשמל. ואם יש הפסקת חשמל כללית, אז ילד שואל לו, איך זה יכול להיות אבא? הנה, לא צריך להגיד פה שום דבר. אז הוא מבין שיש טורבינה באשדוד או בחדרה, שהיא עובד 24-7, והטורבינה הזאת היא מספקת חשמל לכל האזור שלנו. יופי. אז באותה מידה, מה שמחיה את כל העולם, לא רק את הצבא, את כל העולם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. יש טורבינה שנקראת לימוד תורה, וזה מה שמחיה את כל העולם. לכן אנחנו אומרים את זה בשבת, הלל הגדול, 26 פעם, כאילו עולם חסדו. לא עושה הורים גדולים, כאילו עולם חסדו. למקם יצחם בבחורם, כאילו עולם חסדו. תספרו 26 פעם. למה 26 פעם? מישהו יודע? אז אני שם השם הרב. יפה, אבל למה דווקא 26? זה שם שם אני יודע. טוב, אני אשאיר אתכם בתעלומה, אצל ההפסקה קצרה, וכבר חוזרים. טוב, תודה שחזרתם אלינו, ואנחנו יום הזיכרון, תשפ"ד, מקדישים את השיעור שלנו, ובכלל, את לימוד התורה שלנו בראש ובראשונה לאותם אלה שמתו על קידוש השם, אותם נרצחים, פעולות איבה, חיילים, חיילות, אזרחים, ולחיבוק גדול למשפחות, למשפחות שלהם שהן צריכות להתמודד עם מה שנשאר, עם החלל האדיר שנשאר מאחורנית, כי כל חלל משאיר חלל שהוא לא נתפס בכלל, ושום דבר לא יכול למלא את זה באמת. המקום ינחם אותם, המקום ימלא את חסרונם. רק הקדוש ברוך יכול באמת לעזור, אבל לדעת שיש לנו את המינימום שבמינימום של הכרת הטוב, כי צריך לצאת מנקודת הנחה ולהבין את זה. מה שהיה בשביעי באוקטובר זה רק דוגמה, זה רק דוגמה להראות לנו שיש לנו אויבים, ובכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו. ובואו נהיה אמיתיים, אם לא היה לנו את כוחות הביטחון, אז כל אחד ואחת מאיתנו היינו צריכים לצאת קלה מחופתה וחתן מחדרו, לצאת להגן כאבא להורגך, השכם להורגו. וכידוע שאפילו מחללים שבת, כידוע באורח חיים מלכות שבת שנקפתת, שאם נוכרים צרו על עיירות של ישראל, על עסקי נפשות יוצאים עליהם בכלי מלחמה, מחללים את השבת וכן הלאה. זאת אומרת שברור לנו שמאז ועד עולם, לצרנו הרב, כל ההיסטוריה של עם ישראל רוויה מלחמות, וכל הזמן נלחמנו, ולא רב, גם אם ניסים גדולים כמו בפורים, אבל נלחמנו, היה לי מלחמה שם, יצאנו עם צבא, עם מה שהיינו, מה שיכולנו, מה שנקרא, עם מה שהיינו אז, או בחנוכה עם החשמונאים, או במלחמת מדיין, או יהושע שכובש את הארץ וכן הלאה, וכן דוד המלך. זה נכון שאלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אלה שאנחנו נזכיר. ברור שצריך סייעתא דשמיא, וברור שאנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, והכל כל יעקב וידיים ידי עשיו, אבל גם שצריך, אנחנו יודעים לעשות את העבודה, ולעשות את העבודה כמו שצריך. וככה גם אתה רואה ששמעון ולוי גם מורידים שם את כל שכם, אם פוגעים באחות שלנו, וזה עם כמעט ברצון. אז כל שכן אנחנו פה, שחטפו לנו פה את ה... את החטופים שלנו, היינו צריכים להיכנס ולשרוף שם את כל העולם שם. בקיצור, אז זה אמרנו שקראנו קצת את הדרגה של של הנהרגים על קידוש השם. לא דיברנו על הדרגה של החיילים, תכף נדבר על זה, בסדר? אבל הרעיון העיקרי שאמרנו שאם אם סיסרא בכתה 100 בחיות וזה עשה רעש בשמיים, אז היום הזה אלפי אלפי אמהות, אלפי אלפי נשים, אבות, חברים, חברות, בוכים על היקיריהם שכבר לא איתם, וזה יום קשה מאוד בעם ישראל, זה יום מאוד מאוד טעון. אמרתי לכם, זה זר לא יבין את זאת, רק מי שיום אחד יבוא, אולי רק אפילו להיות חלק במשהו טקס, לא משנה, אנחנו לא, ברור שאנחנו לא מסכימים עם המנהגים של הטקסים האלה, או עם הרעיונות שלהם, אנחנו מכבדים פשוט את המשותף בינינו, שזה הכאב של השכול, כולם עשו את זה, מי שנהרג, נהרג במידה עבורנו, במקומנו מה שנקרא, אז אנחנו צריכים לזכור את זה ולכבד. אז תבוא פעם לבית קברות צבאי, וזה לא נתפס הדבר הזה, זה תחשבו שיש אזכרה אחת, תחשבו, אתה בא לבית קברות ויש 20 אזכרות, זה קשה, ואתה רואה את אלה בוכים, ואללה בוכים, ואללה בוכים, זה לא פשוט, 30 אזכרות, לא יודע כמה קברים של בית קברות צבאי, אני יודע, תלוי איזה בית קברות, כן? דוד שלי קבור בנתניה, אז לא יודע, זה מאות קברים, מאות קברים, אלפי אנשים ביום הזיכרון, וכולם, כולל כולם, עם הרגשה של בכי, של כאב, של שברון, זה אמהות מבוגרות, זה סבתות, זה תחשבו קצת, אז זה... אני ברור שיש לנו את הרגש היהודי, אני לא צריך להסביר לכם את זה אפילו, זה נושא בעול עם חברו, זה המינו שהכרת הטוב לבעלי חיים, ליאור לפני 80 שנה, אז כאילו באמת, נו, אני לא צריך להסביר לכם את זה, זה דברים מובנים. רק מה, אנחנו רוצים גם להתחזק, ולהתחזק, דבר ראשון להבין שיש לנו את התפקיד שלנו, והתפקיד שלנו הוא לא רק שהוא לא פחות, כמובן הוא אפילו יותר חשוב, כי אנחנו צריכים להבין שבנו הכל תלוי, הרי המלחמה לא תוכרע על ידי טיב צבא, לא קשור בכלל לטיב צבא. תמיד הבין את הדוגמה הזאת מבר כוכבה, נו, בית שני, היה להם צבא של חיות, של עריות, צבא מושלם מצלנו, נו, והפסידו, מה, איך זה יכול להיות? כי אם אנחנו, המאזן הרוחני, לא עכשיו איכות הצבא מבחינת הם צדיקים או רשעים, לא, זה לא קשור אני אומר לך, זה קשור לדבר אחד, למאזן הזכויות של עם ישראל, כי גם בזמן אחאב שכולם יהיו עבודה זרה, אז תבין שיש פה משהו שהוא מעל הכל, וזה האחדות וזה אהבת חינם, וזה מאזן הזכויות של עם ישראל, ולכן התפקיד שלנו זה כל הזמן להכניס הספקה של מצוות, זה מה שיחריע את המלחמה, וזה אנחנו צריכים להבין טוב טוב. לכן גם במלחמת מדיין, כאשר הקדוש ברוך הוא מורה למשה רבנו, אלף למטה, אלף למטה, אלף יוצאים להילחם, אוי, יוצאים להילחם, ואלף עכשיו לומדי תורה, וכידוע הרב חיים שמולביץ צצל אמר את זה, שהלומדי תורה לא היו בבני ברק או בירושלים, היו הולכים גם כן למלחמה, והיו שמים את האוהל של תורה ממש על הגבול מה שנקרא, כדי להרגיש, כדי להבין שאתה אסוך לישון, וכמו שיש משמרות בצבא, אין, אני הולך לנוח עכשיו. יש כוננות ויש משמרות, וזה 24/7. אז גם אצלנו, כל התורה אמור לעבוד 24/7. ובהתחלה, עוד בתחילת המלחמה, היה גיוס מאוד גדול מבחינתנו לתורה גם. הרבה התחזקו, גם בעמך ישראל. אני אומר לכם, הסיבה שהם התחזקו זה גם כי אנחנו התחזקנו. אבל לפעמים יותר חזרנו לשגרה כזה, בתחילת זמן, ויש כוח ואין כוח. רבותיי, יש מלחמה. ויכול להיות, ירצו שזה לא יקרה, אבל יכול להיות שמלחמה לא התחילה בכלל, אתה מבין? אנחנו לא יודעים שום דבר, אתה מבין? חמאס זה אפילו לא פרומו יכול להיות חסון ללומת החיזבאללה. 3,000 טילים ביום אנחנו נחסות פה את המדינה חס ושלום, שלא יהיה כמובן. במי זה תלוי? בך. הצבא עושה את שלו, אבל אתה הרבה יותר חשוב. אתה מביא את החשמל, אתה מביא את החמצן, אתה מבין? יופי. ולדעת. שהתפקיד שלנו מעבר לזה שאנחנו לומדים תורה שזה חשוב, לשמור על עצמנו, כמה שאפשר. בסדום הרי אברהם אבינו מתחנן לקדוש ברוך הוא, אולי יש שם 50 צדיקים, לא אין, אולי 40, לא אין, אולי 30, 20, וכן הלאה. מה קורה אם היה 10 צדיקים? היה קרבן, איזה כולל כזה בסדום, יש אפילו לומדים תורה, צדיקים אמיתיים אבל. נו, אז כל סדום הייתה ניצלת, אתה מבין? תקשיב טוב, אם היו צדיקים, כל סדום הייתה ניצלת. נו, אז אם קרה 7 באוקטובר, בוא נעשה נפש במעשינו, יקיריי. כל אחד מאיתנו, לא תגיד לי, אין במסיבה, היה שם הפסל, מה? תגיד, אתה עושה צחוק? מה איתך? סדום הייתה ניצלת אם היית שם, אולי, נו? ואם סדום לא ניצלה, אז אתה יודע. וממש לא סדום, כן? זה תינוקות שנשבו, ילדים, מה מבינים בכלל? באמת אוכל, עושים אותם יותר דרך חכמים. לא מבינים כלום שיש מוזיקה, מה זה? באמת אני אומר לכם, אל תעשו את זה. זה ברדות שברדות, זה הכי תינוקות שנשבו שבעולם. יופי. לענינו הנקודה העיקרית היא שאנחנו צריכים להתחזק. ואמרנו שהתפקיד שלנו זה להבין, כאשר אלמלא דוד לא עשה יואב מלחמה. זאת אומרת, אין סיכוי שינצחו במלחמה אלמלא דוד יושב ועוסק בתורה. אבל אמרנו באותה מידה אומרת הגמרא, באותו משפט מה שנקרא, אלמלא יואב לא עסק דוד בתורה. זאת אומרת, אם יואב לא היה לוחם, אז דוד היה צריך לסגור את הגמרא ולצאת ללחם. ולכן זו העבודה שלנו, כל אחד עם התפקיד שלו, כל אחד עם השליחות שלו. אבל דיברנו אחרי פסח דיברנו מה המעלה של, אם אנחנו מסתכלים נכון, של חיילים. למה? כי אמרנו שהרי דתן ואבירם, אותם שני, לא יודע איך להגדיר אותם, רשעים, או לא יודע, הם כבר מושרשים ברע. עוד לפני יציאת מצרים, דתן הלך להלשין על משה רבנו, הרי הם רבו אחד עם השני, ושהם יוצאים ממצרים, אז עם המן, הם משאירים את המן בחוט, ודתן ואבירם מצטרפים לקורח ועדתו. הם רק עושים בלגן. הם רק עושים רע, רק רע. אבל, אבל, והאבל הזה הוא אבל משמעותי. ואבל הזה אנחנו אמרנו שהסיבה שהם ניצלו זה מכיוון שהם היו חלק מהשוטרים שבעם ישראל. וכך מסביר הבאר מהמחיים ועוד, כיוון שהם היו חלק מהשוטרים של עם ישראל, והשוטרים של עם ישראל קיבלו מכות מהנוגסים המצריים בשביל עם ישראל, זאת אומרת, הם חטפו מכות במקום עם ישראל, אז יש להם כזו דרגה שבורא עולם עושה להם קריאת ים סוף פרטית. עכשיו זה לא נתפס בשכל, אני אומר לכם, זה לא מקובל, זה מה זה? לכן יש פעמיים כתוב, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם. ובהתחלה שעם ישראל עובר, אז יש חומה עם וב, חומה מלא, אבל תסתכלו אחרי זה שכתוב, אופה, בני ישראל, והם להם חומה ממינם ושמאלם, אז זה היה בני ישראל, זה היה מאות רבים שניים, זה היה דתן ואבירם, אז כתוב המים להם חימה, זאת אומרת חומה בלי וב, משום חימה, כאילו המים רצו לטרוף אותם, תביא לי, אני אוכל אותם עכשיו חצופים, ובכל זאת בורא עולם עוצר אותם, זאת אומרת כביכול, זה יותר חזק מקריאת ים סוף של עם ישראל, שמלא שעם ישראל עובר, בסדר, משה רבנו איתם, ואתה יודע, כל הצדיקים עוברים, אני מבין, בוא, פתח, זוז, זוז, זוז. אבל שני הרשעים האלה, הים רצה לאכול אותה, תעצור אותי, הים להם חימה, אני אוכל אותה עכשיו. לא, למה? הם חטפו מכות. חטפו מכות, בעיה שלהם. כל שוטר חוטף מכות מדי פעם, אתה יודע, בכל, זה התפקיד שלו, מה? הוא בחר להיות שוטר, אני לא בחרתי, אני לא אמרתי להיות שוטר. אז שחטף מכות. לא, לא. הוא חטף מכות בשבילך במידה מסוימת, כי אם הוא לא חוטף מכות, אתה היית חוטף מכות. בוא נוציא את כל השוטרים עכשיו לחופשה. אין, איזה חופשה? נטיס את כאן לשוויץ. תראה, מה יקרה במדינה? על מה אתם מדברים בכלל? לא, אבל יש תורה ו... בוא, בני ברק עיר של תורה, אם לא היה את השומרים, לא, מה אנחנו מדברים? נו, ברצינות. ברור שחייב עם תורה, אבל אנחנו לא ברמה הזאת, לצרינו הרב. אם היינו מושלמים, ובאמת כולנו היינו, בזאת השם, לא היה צריך כלום, אז גם לא היה צריך את החיילים, כי לא היה מלחמות. אם יש מלחמות בינה שבינה שבינה, זה בגללנו, נו. אז העבודה שלנו זה בהחלט להתחזק היום הזה. קודם כל, אני אומר, אנחנו חייבים להתחזק באחדות. לגיטימי שיהיה חילוקי דעות, לא חייבים להסכים. כן, כל אחד במשהו מאמין, בסדר, אבל יש קונצנזוס. והקונצנזוס זה לשמור על עם ישראל, זה לשמור על האחדות שלנו, זה לדעת שאבא רוצה לראות שכולנו אחים. מה אבא רוצה? כי פעם שאלו את הבעל תניה, מה יותר חשוב? אהבת ישראל, כאילו, ואהבת אחר כמוך, או אהבת השם. אז הוא אמר שאהבת הזולת זה סניף של אהבת השם. כי אם אתה אוהב את האבא, אתה צריך לאהוב את הילדים. ואם אתה לא אוהב את הילדים, אתה גם לא אוהב את האבא. סליחה שאני אומר לך, כי אם מישהו יגיד לי, פאגן, מאוד אוהב אותך, אבל הילדים שלך, אבל אני לא סובל אותם. אני אומר לכם, לא הייתי סובל את הבן אדם הזה עכשיו. מה אתה רוצה לצחוק? אז אהבת ישראל זה סניף, אנחנו רוצים איפה מתקיימת אהבת השם בדיוק. אהבת השם רק למי שכמונו, רק למי שבדיוק במנגזר שלנו, ובדיוק עם הכיפה כמונו, ומאמין בגדולי ישראל בדיוק כמו שלנו, וכן הלאה. נו, ברצינות, טוב. אז בואו נקרא דבר אחד. באחת העיירות, סמוכות לעיירה ורקה. היה יהודי אחד, שלאחר כמה שנים, מחתונתו נולד לו בן במזל טוב, בן יחיד. והיה היום וילדו הקטן החל להרגיש ברע. תחשבו זוג שלא היה להם ילדים הרבה מאוד שנים, וסוף כל סוף יש להם ילד. טוב, הוא לא מרגיש טוב, האבא לקח אותו מיד לרופא, הרופא בודק את הילד, ולאחר מכן נענה ואמר לאבא, ילדך חולה מאוד ואין בכוחי לעזור לך, קום קרא אל אלוקיך ויושיעך. תחשבו מה זה, האבא, עד שכבר יש להם ילד, כל ילד הוא עולם מולו, אבל הילד היחיד, תחשבו מה זה, הורים שמאבדים את הבן היחיד שלהם. בסדר, טוב, לא, נראה מוסגר. אז הוא, והרופא אומר, אין מה לעשות, אין בכוחי לעזור. טוב, כששמע היהודי את הבשורה הזאת, קם מיד ונסע לרבי, רב מנדל מברקה, זכר צדיק קדוש לברכה. וכשנכנס לפני ולפנים, החל היהודי למרר בבכי נורא, וזעק, רבי, הושעני, ילדי היחיד, שלמענו שפכתי כל כך הרבה דמעות, חולה מאוד, הוא זקוק לרחמי שמיים מרובים, אנא רבי, האתר בעדי לאלוקים. טוב, הרבי מברקה, משעין את ראשו על כפות ידיו, ושוקע במחשבות עמוקות. לאחר כמה רגעי ציפייה, הרים את ראשו ואמר, מה אוכל לעשות? שערי שמיים נעולים ואיני יכול לעזור לך. יאו, תחשבי, תחשבו מה קורה לאבא הזה. גם הרופא, גם הרבי. היהודי יצא מבית הרבי שבור מדוכא ודמעותיו על לחייו, וחשב בליבו, אם הרבי הקדוש לא יכול לעזור לי, אז מי יוכל לעזור לי? ופרץ בבכי נוסף, בהנחה נוספת, עד שהוא הגיע לביתו מחוסר כוח. והנה, לא עוברות כמה רגעים, והוא שומע פעמי מרכבה מתקרבת ובאה. המרכבה נעצרה ומישהו ירד מנה לעבר ביתו, נשמע דפיקה חלושה ומאוססת בדלת ביתו, וכשהוא פתח את הדלת נדהם לראות את הרבי הקדוש מברקה. הרבי נכנס ואמר לו, כשבאת לפני ובכית על ילדך החולה, ניסיתי להתחנן, לדפוק על שערי שמיים, אך הם היו נעולים בפני. לאחר שיצאת מביתי, שבור מדוחדך, ישבתי וחשבתי, נכון, אני לא יכול לעזור לך, אני לא יכול להושיע אותך, אבל את זה אני כן יכול לעשות. אני יכול לבכות איתך. אני יכול להשתתף בצערך הנורא, ולהתפלל עמך, ולכן באתי. בוא נבכה ביחד. ואולי בזכות הבכייה של שנינו, תיוושע. הם ישבו ובחו והתחנו לפני בעל הרחמים, עד שנשמעה שבעתם במרומים, והילד החל להזיע ולהבריא. אני הולך לבכות לך מה שנקרא, תחזיק חזק למעלה, יש כזה שיר, אבל אני אומר לכם, בואו נבכה עם עם ישראל, עם אמאות ישראל, עם אמאות יהודיות, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יראה את זה, יסיים את המלחמה, יחזיר את החטופים, ובילה מוות לנצח, ונזכה לגאולה השלמה. השתבר גלזמן הקרבי לומר, אמן. עד כאן היום. תודה רבה למוטי קופרי הטכנאי, סליחה, תודה לכם, נתראה בשתיים בעזרת השם, מחר עם עצמאות. כל טוב, להתראות.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בטן הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.